אנחנו בספר שמות פרק ב'. אז ראינו שצופי ישועה זה אנשים שיש בתוכם שתי תנועות. תנועה אחת זה, סליחה שאני אומרת תנועה, אבל תנועה אחת זה התבוננות. הם מתבוננים מה קורה, הם לא חיים לעצמם. הם לא אנשים פרטיים, מה נעים לי, מה נחמד לי, מה מתאים לי, מסתדר לי, לא מסתדר לי, דאגתי מספיק לעצמי, לא דאגתי מספיק לעצמי. כן, גם זה מזכיר את הרב אלדמן, לאן שהיה צריך הוא הלך, כן, כשהוא גילה שלא יקבלו אותם לכפר עציון, אז הוא היה בדיכאון. הם היו מדי מבוגרים, כבר היו להם ילדים, ובכפר עציון, כבר היו להם ילדים מדי גדולים לכפר עציון, אז לא קיבלו אותם לכפר עציון, הם היו פשוט עצובים. איך זה יכול להיות שהתחילה פה איזו משימה לאומית מאוד מאוד גדולה, והם לא היו שותפים. אז מזל, הוא פגש את הרב לוינגר ברחוב באיזשהו מקום, אז הרב לוינגר אמר לו, טוב, לא כפר עציון, תבוא לחברון, יהיה בסדר. וככה זכינו שהם הגיעו לפה. אבל זה אנשים שכל הזמן מתבוננים. איפה מתבוננים? מסביב. מה קורה מסביב? למי חסר מסביב? למי כואב מסביב? למי יש איזה חולי מסביב? מה קורה? לא רק בפן הפרטי. זה ברור שזה מתחיל בפן הפרטי. אבל גם האומה, כן? הרב אומר, כמו חייל. הוא נמצא במוצב, הוא עומד שעה ועוד שעה ועוד שעה ועוד שעה ועוד שעה, והוא עסוק רק בהתבוננות מסביב. זה פעולה אחת, והתנועה השנייה זה שכשקורה משהו, אז הוא לא נרדם בשמירה, הוא קם לפעול ולעשות ולהושיע, ואם הוא לא יכול, נכון, אם מישהו מתעלף, אז נקרא לאמונה, לא כדאי שאני אציל אותו, עדיף שאמונה תציל אותו, נכון? אני מקווה. או דיה, לא נעלים גם את הדיה. בסדר, ביחד אתם יכולות להציל אותו. אבל לא לחיות כל הזמן מרוכז בעצמך, לחיות במה צריך. וכשצריך, לקום ולעשות, לא להיות עצלן, לא להגיד עכשיו אין לי כוח, יש לנו הרבה תירוצים למה אנחנו לא יכולים לעשות, זה לא מתאים, זה לא נוח, אולי שנה הבאה, אולי בעוד שנתיים, לא. אנחנו מרגישים שעכשיו צריך לעשות משהו, אז עושים, זה צופי ישוע. עכשיו, אנחנו לומדות את זה בהקשר של מרים, בסדר? אז מרים עומדת על שפת היאור, בסדר? אנחנו ביחד איתה על שפת היאור. מאור, אני מאוד מתרגשת ששבת אלינו, תקשיבי. אחרי החולי והחולי והחולי. כן. שרה היא מנסה שנראה את מרים. כן. מה היא אמרה? זה לא שמעת. לא שמעתי מה היא אמרה. לא, היא מרים, זה כאילו תחפושת. כן.
כששואלים אותנו, אם
תבילו
לישועה, זה כאילו
יסתפק
על מעבר לישועה,
כן, אם את הבנת, הרב אומר בתחילת הפסקה, שהאדם יכול להעביר את כל החיים שלו, כשהוא עסוק רק בעצמו, רק בעצמו. שיהיה לו פרנסה טובה, ויהיה לו בית, שני רכבים, חופשות בחול, בתי קפה, סבבה, הכל נחמד. אבל אתה חי בסרט, אתה לא מבין באיזה עולם אתה חי, העולם הזה הוא לא פירורים, הוא לא, אתה אף לך באיזשהו מקום ומתרכז, זה לא הסיפור של העולם הזה, הסיפור של העולם הזה, שאנחנו חבורים, אז נכון שאת שרה, והיא אביה, וכל אחת יושבת על כיסא אחר, וכל אחת באה ממקום אחר, נכון, הנה חיכיתי שאקו יגיעו, בצופי ישוע. את מבינה? אבל זה לפספס את כל הסיפור. את לא מבינה מה זה עולם הזה. עולם הזה זה לא, את לא חיה לבד. עולם הזה זה את צריכה לחשוב מה הסיפור שלך. עכשיו כל שלב בחיים שלך זה סיפור אחר. בסדר? את לא תעשי היום מה שתעשי בעוד 10 שנים בעזרת השם, נכון? אבל גם היום את צריכה להיות צופת ישוע. ביכולות שלך. אמרנו, נניח שיש איזה שכן, בסדר? את בקושי מכירה אותו, את לא יודעת איך קוראים לו. את אומרת לו, שלום בחדום, איש מבוגר. הוא חולה. בסדר, מה זה קשור אליי שהוא חולה? אני לא מכירה אותו, מי הוא בכלל? לא, תשכחי מזה. שכן שלה חולה, את לא מכירה אותו, את מחויבת להתפלל עליו, את מחויבת לבדוק אם יש מישהו שמכניס לו ארוחת צהריים. אולי יש, אולי הכל טוב, לא משנה. הבנתם? עוד היה ישר מממשת. כי צופת ישועה. לא, זה, את מבינה? אנחנו לא יכולים לחיות עטופים בעצמנו, עסוקים בעצמנו, ודואגים לעצמנו. סבבה, אדם קרוב לעצמו, אף אחד לא מבקש שלא תחיי. אבל הרב אומר, זה לפספס את כל הסיפור. זה סיפורו של עולם הזה. את לא לבד. וגם אנשים שאת לא יודעת, את לא בטוחה אם את קשורה אליהם, אם את לידם, אם את לצידם, לא משנה. קורה משהו ביישוב שלך, קורה משהו בשכונה שלך. את לא מכירה, לא תמיד את מכירה, זה לא משנה. זה חלק מהסיפור שלך. יכול להיות שאין לך מה לעשות, אבל תשאלי את עצמך. יש לי מה לעשות? אין לי מה לעשות? אני יכולה להושיע? אני לא יכולה להושיע? בסדר, אבל הוא אומר, כל הזמן בתודעה הזאת, כל הזמן בתודעה, זה ישאלו אותך. כשהנשמה תעלה לשמיים, ישאלו אותך ציפית לישועה, ואת תצטרכי שיהיו לך תשובות אמיתיות, כנות ונכונות, האם ציפית לישועה, לא רק שהתפללת את זה, האם התבוננת, האם פעלת. והשאלה משתנה כל הזמן, בסדר? הבנתי שהיו דיונים, לגור ב... עיר מעורבת, לגור ביישוב, סבבה, לא נדון על זה, לא נפתח את זה עכשיו. אבל כל אחת צריכה לעשות את האמת שלה. יש אחד שמתאים לו לגור בעיר מעורבת, יש אחד שמתאים לו לגור ביישוב, סבבה, כל אחד, יש אחד שמתאים לו לגור בעיר, לא חשוב. אבל איפה שאת נמצאת, אם את לא צופת ישועה, את מפספסת את כל סיפור חייך. בסדר? בוודאי. אמרתי שחיכיתי לאה כזה, לא?
אז איפה הגבול שלנו? אני אומרת שכשאני מאוד כיבה, זה היה איזה שבת שהלכנו, ואז פתאום היה כזה צרכות מזה בית. ואני כאילו ישר אמרתי, טוב, תקשיב, צריך לעשות משהו. והם כולם, מה נעשה? זה בבית שלהם, זה...
טוב, זה שקודם כל זו שאלה גדולה, שכמובן אני לא יודעת את התשובה, כמובן, בסדר? אני אגלה לכם בסוד, אל תגלו לאף אחד בעולם, שפעם גם היו צרכות בקומה מעליכם, ופעם אחרת היו צרכות בעוד קומה מעליכם. שמעתם פעם? לפעמים אתם שמות את האנשים שגרים מעל החדרים שלכם? גרים שם אנשים מעם ישראל, אנשים מעם ישראל שכנראה יש להם קשיים מאוד מאוד גדולים. למה קיבצו אותם בבניין הזה? אל תשאלו אותי. למה אף אחד לא עוזר להם? גם אני לא יודעת. אבל לא משנה, יש שם אנשים קשיים. היו פעמים שקשרנו למשטרה. היו פעמים שבנות הלכו להעיד עדויות על דברים שהם שמעו באוזניים שלהם, הם פחדו שאנשים שם. סליחה שאני אומרת, בסדר? אז יש דברים שאנחנו לא שוטרים, נכון? אם שומעים צרכות, מזמינים משטרה. אבל להמשיך ללכת ולהגיד, בגלל שאני לא מכירה אותו, אז כנראה לא צריך אותי, זה קצת מגוחך. יש מי שיעשה, בסדר? לא כדאי שתיכנסי לבית של פושעים, לא נראה לי, לא מומלץ. אבל גם להמשיך ללכת בשקט, זה לא נראה לי כל כך. אני משערת שכן. מישהו צורח? אני משערת שכן. השם יושיענו ויעזרנו. טוב, עוד צריך כמה צופות ישועה בעם ישראל, סבבה? אז אל תשכחו את זה. עכשיו בואו נראה מה קורה עם מרים. אני בפרק ב' והתיבה של משה בסוף על שפת היאור, ואמרנו שלהניח אותה על שפת היאור זה סכנת נפשות. מה יהיה עם התינוק הקטן הזה? הוא בן 3 חודשים, הוא לא יכול לעשות כלום. יכול להגיע גל קטן ולהפוך את התיבה, בסדר? בלי תנינים, היו שם תנינים, היו שם נחשים, היו שם הרבה מראים בישין, הרבה דברים לא נעימים, אבל אפילו גל קטן יכול להפוך. מה עושה מרים? מרים צופת ישוע. קודם כל אמרנו, היא ניצבת, היא עומדת, היא בטוחה, היא מרחוק. גם את זה מישהו אמר אתמול על מרחוק. מרחוק, היא מצליחה דרך מה שהיא רואה לראות את מה שיצמח. היא לא יודעת איך זה יקרה. אין לה מושג איך זה יקרה. אבל היא מצליחה, כמו רבי עקיבא, נכון? כשרבי עקיבא רואה שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, זוכרות? החברים שלו בוכים והוא צוחק. מה אתה צוחק? הוא מצליח דרך השועל לראות שבסוף תזרח השמש. כמה זמן ייקח? 2000 שנה. בקטנה 2000 שנה אצל רבי עקיבא. נכון? עדיין יש שועלים בהר הבית, עדיין. הם לבושים בכל מיני מלבושים. אבל רבי עקיבא מצליח להסתכל מרחוק, ותתצב אחותו מרחוק, שהיא לא מאבדת את האשתונות, שהיא לא נותנת לחושך לחסות את הכל. גם את זה אמרו אתמול על הרב ולדמן, שגם כשהיה חשוך תמיד בתוך החושך הוא הצליח לראות. אני לא יודעת איך, פלא. אז ככה מרים. עכשיו בואו נראה מה קורה. אני לא זוכרת אם דיברנו על זה או לא. ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, פסוק ה', ונערותיה הולכות על יד היאור, ותראה את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את עמתה ותיקחיה. אז מכל, כל, כל הסיטואציות הכי מטורפות שיכולות להתרחש, הכי מפחידות, הכי נוראיות, קוראת הסיטואציה הכי, 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 הכי גרועה שיכולה להיות. מה הסיטואציה? שבה הבת של פרעו, ורוצה לקחת את התינוק הקטן הזה, הטהור הזה, המתוק הזה, הזך הזה, הרך הזה, היא רוצה לקחת אותו ולגדל אותו במקום הכי אנטישמי, הכי אנטי-יהודי, הכי שונא את עם ישראל, ושם הוא יצמח, ושם הוא יגדל. איך? עכשיו, אתם מבינות שיש למשה תכונות של מנהיגות, כן? משה הולך, צריך להיות משיעם של ישראל. אז לגדול בארמון, זה מצוין בשביל משה, לגדול בארמון במקום לגדול בתוך אומת עבדים רמוסים, שפופים, עלובים, מלוכלכים, חסרי תקווה, זה ברור. אבל באיזה ארמון זה? ארמון שייתן לו את החינוך הכי, הכי, הכי סותר לעם ישראל. כלומר, מכל הדמיונות שיכולנו לדמיין, כבר אולי היה עדיף שהתיבה הזאת מה? תצלול במעמקי היאור, וזהו. בת פרעו זה הכי, 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 הכי גרוע שיכול להיות. נכון הכי גרוע? אין יותר גרוע מזה. לקחת את המנהיג הזה, שבפוטנציאל הוא מנהיג, ולהכניס אותו, נכון? יש כאלה שאומרים שהוא היה נסיך מצרים, נכון? להפוך אותו לנסיך מצרים, הכי מתאים. ואז חלילה לא רק שהוא יהיה מנהיגם של ישראל, הוא עלול להיות מה? הוא עלול להיות פוגעם של ישראל, לפגוע בעם ישראל, הוא יצמח שם, הוא יגדל שם, הוא יקבל את החינוך הזה, וגמרנו, נגמר. מה עושה מרים? בואו נראה. אז קודם כל, מה קורה עם בת פרעה? ותפתח ותראהו את הילד, והנה נער בוכה ותחמול עליו ותומר מילדי העברים. זה היא שומעת את הבכי, והיא מזהה בפשטות שהתינוק הזה הוא תינוק מלא טהרה, מלא קדושה. היא רוצה את התינוק הזה. כן, אתם יודעות שהיא התגיירה אחת. אבל מה נעשה? מה נעשה עם התינוק? איך נושיע את התינוק? מה כתוב? ותומר אחותו אל בת פרעו, הלך וקראתי לך אישה מינקת מן העבריות, ותניק לך את הילד. קודם כל, אני מזכירה לכם, למרים אין שם בפרק ב'. זוכרות שהיה לה שם? היה לה שם בפרק א', אין לה שם. קוראים לה אחותו. קודם כתוב, ותתצב אחותו מרחוק, אחר כך כתוב, ותומר אחותו אל בת פרעו, היא מרוכזת בתינוק, אז היא כל כולה עכשיו אחותו. היא אין לה אישיות בפני עצמה. היא כל כולה מרוכזת בתינוק הזה, איך התינוק הזה יחיה, איך התינוק הזה ינצל מהגזרות הנוראיות שנפלו עלינו. אז היא אחותו, היא ללא שם, היא ללא מהות. כל המהות שלה זה עכשיו משה. ואז מה היא אומרת? אני יכולה למצוא אישה מן העבריות שתניק את הילד הזה. מה המשמעות של המעשה, של מרים שצופת ישועה? היא יודעת שמשה יגדל שנים על גבי שנים בארמון של פרעה. ומה היא יודעת? היא יודעת, ותקשיבו טוב, כי גם אתם תהיו אמהות בעזרת השם. באיתו וביזמה, מספיק ששתי המדריכות שלי התרסו. השנים הראשונות של התינוק זה השנים הכי משמעותיות בחיים שלו. זה הטבעת חותם. זה בלי שכל, אין שכל התינוק. אל תצפו מתינוק שיהיה לו שכל, הוא לא צריך שכל. זה המפגש שלו עם המציאות. דיברנו קצת על זה, נכון? כשדיברנו על היין שמרים מטפטפת לתינוק, זוכרות? מרים דואגת שמי שתניק את התינוק הזה זה דווקא אימא שלו. מה זה משנה? מה זה משנה אם הוא יקבל חלב מאישה מצרית או שהוא יקבל חלב מאישה מעם ישראל? לא. כשאת בעזרת השם תניקי את התינוק שלך בעזרת השם, זה לא כזה קל, אבל תתעקשי מאוד מאוד, אז את מעניקה, הענקה זה מלשון הענקה, את מעניקה לו את כל מה שבתוכך. את המחשבות שלך, את ההכרות שלך, את התחושות שלך, את האמונות שלך. אתם יודעות שאצל בעלי חיים, האיבר של ההנקה הוא נמצא קרוב לכל האיברים המתונפים במקום נמוך. אצל האדם, האיבר של ההנקה נמצא קרוב ללב, במקום עליון. כשמרים מזכה את משה לינוק מאימא שלו, הוא זוכה בשנים הראשונות לקבל את כל מה שיוכבת נותנת לו. חז"ל אומרים שקראו לה יוכבת, יוכבת זה יו כבוד, יוד וו זה שם השם, וחז"ל אומרים שהיו פניה דומים לפני הכבוד. אני לא יודעת להסביר את זה בסדר, אבל אישה עליונה, 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 עליונה. כשמרים דואגת שאימא של משה היא זו שתניק אותו, היא דואגת שהשנים הראשונות של משה הן דבוקות לאימא שלו. הוא איתה בכל מצב. אתם יודעות שזה לא פשוט. בסדר, אימא באמצע הכנות לשבת, פתאום התינוק מתחיל לבכות. מה לעשות? צריך לעזוב את הכל, להתיישב על הספה. מי יושב על הספה ביום שישי? למי יש זמן לשבת על הספה? לא, זה חוכמה אלוקית. זה תוכנית אלוקית. שעכשיו תעזבי את הכל, ואת יושבת רק עם התינוק שלך, ואת מניקה אותו, ואת עוטפת אותו, ואת מעניקה לו מתיקות, וחמימות, וביטחון, ואהבה, ואמון. מה, אז עצרת את הכל, 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 הכל נעצר, לא משנה, ברגעים הכי לחוצים, כי עכשיו הוא צריך להיות עם אמא שלו. זה שהוא יונק מאמא שלו, כבר אמרנו, נכון, אפשר היה שיהיה איזה שיח, שיהיה איזה שיח, שיהיה מזון לתינוקות. כל פעם נבוא, נקטוף מהשיח הזה, ניתן לו. לא, לא, לא. אלוקים אומר לך, כשאת היא אימא, הדבר הראשון זה התינוק שלך. לפני הכל, ישבש לך את כל הסדרים. כבר לא תוכלי לעשות מה שאת רוצה. וגם לא תשני בלילה. זוכרת שלא תשני בלילה? אל תדאגו, אחרי 20 שנה זה עובר. באמת. חולף לו ונעלם. ואז את מתקשרת לשאול את מוישי, איפה אתה? באמצע הלילה, כי התעוררת באמצע הלילה, בגלית שמשה לא חזר. ואז הוא אומר, אמא, אל תדאגי, זה לא משנה, אני אחזור. בקיצור, אל תדאגו. כאילו, ה-20 שנה האלה יחלפו, ואחר כך תחפשי, איפה הם? למה הם לא מעירים אותי בלילה? אולי הם שכחו שאני קיימת. שוכחים, מתי הם לא שוכחים? שצריך לנסוע לישיבה. בבקשה, אני אומרת לו, משה, יש אוטובוס. אמא, בבקשה, 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 תעשי אותי לישיבה. טוב שהוא לא יודע שאני מספרת לכם את כל עלילותיו. שישיסטים לא אוהבים שאימהות שלהם מספרות עליהם. אל תגלו לאף אחד. אבל אני רוצה להגיד שהנקה זה הבסיס של החיים. זה מה שאת נותן... אמרנו, אין לו שכל, יש לו רק תחושות. הוא מרגיש אותך, הוא יודע שאת נמצאת שם תמיד בשבילו, תמיד. תמיד, תמיד. שהוא בוכה, מה תעשי? תקחי אותו, תניקי אותו. אל תקשיבי לדודות, יש דודות שיגידו לך, מה פתאום את נותנת לו לאכול? עוד לא עברו 3 שעות. אל תאמיני להם. תינוק אין לו שכל, הוא יודע מתי הוא צריך לאכול. תינוק זה רק אינסטינקטים, זה רק תחושות. כשהוא רעב הוא רוצה לאכול. האם את מתבוננת על השעון, נכון? לפעמים חשק לך ופל, נכון? האם את מסתכלת על השעון, רגע, רגע, תחשק לי ופל? לא, עוד לא עברו 3 שעות, אני לא אוכל ופל. קרה לך פעם? למה לא? כי כשהגוף רוצה לאכול, הוא רוצה לאכול, לא מסתכלים על השעון. גם אצל תינוקות, אפילו יותר מאיתנו, לא מסתכלים על השעון. תינוק יונק מתי שהוא צריך, ויונק כמה שהוא צריך. הוא יודע לבד. זה לא ידיעה, זה תחושה. וזה פלא אלוקי שריבונו של עולם נותן לך להיות מחוברת אליו דבוק, דבוק, דבוק. זה ילך איתו כל חייו. גם כשהוא יהיה בן 79. זה שאת הנקת אותו בשנים הראשונות לחייו. זה נותן משהו שאינו דומה לשום דבר. ומרים לוקחת את התינוק הזה, מחזירה אותו לאמא שלו, והוא נמצא אצל אמא שלו בשנים הראשונות לינקותו. איך זה כתוב בתורה? ותאמר לבת פרעה, לכי ותלך עלמה ותקרא את אם הילד. איך השם של מרים עוד פעם מתחלף? איך קוראים לה עכשיו? עלמה. מה זה עלמה? למה פתאום קוראים לה עלמה? אומר רשי שהיא עשתה מעשה עלמות, כמו לשון בחורה, כן? על מה זה? זה גיל הנאורים, שזריזים, שלא עייפים. אני לא יודעת מה קורה בגיל הנאורים בדורות שלנו, אבל ביטוי לזה שיש המון כוח ואנרגיות ועוצמה, זה על מה? מרים בטילים, היא רצה, שוב, היא עכשיו, זה מה שחשוב לה בזריזות, למצוא את יוחבת ולתת את התינוק הזה ליוחבת, כדי שהתינוק הזה יגדל כמו שצריך. זה צופת ישועה. ותאמר לבת פרעה, ותלך חלמה ותקרא אתם הילד, ותאמר לבת פרעה, איליכי את הילד הזה והניקיו לי, ואני אתן את שכרך, ותיקח האישה הילד ותניקהו, ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה. רק אחרי שהוא גדל, אז מרים מביאה אותו לבת פרעה. ואילה, עוד דקה, ואילה לבן ותקרא שמו משה, ותאמר כי מן המים משיתי הוא. שאלה? קושיה? כן. אז זה מה שחזל אומרים, שהשלב הראשון הוא יותר חשוב מהכל, השלב שלפני השכל. זה המפגש של התינוק עם העולם ועם המציאות, מתוך מה שהוא חווה, זה הולך איתו. אחר כך מתוך מה שהוא חווה, יחנכו אותו, ילמדו אותו, בסדר? אבל זה לא, זה קשה להבין את זה, כי בסוף באמת אין שכל. אבל זה חזק, חזק, חזק. והרבה הרבה חוויות שתינוקות עוברים בשלבים הכל כך ראשוניים האלה, זה הולך איתם, הם לא יודעים את זה, זה בתת מודע שלנו. אבל המבט שלהם על העולם, הקליטה שלהם את העולם, החיבור שלהם אל העולם, זה דרך זה. לכן זה כל כך חשוב. כאילו אלוקים אומר לך, את כמו אלוקים, את לא אלוקים, אבל את כמו אלוקים, את המזינה אותו, את העוטפת אותו, את השומרת עליו, את הדואגת לו, את כמו, בשבילו את כמו אלוקים. ואני אגיד עוד דבר, סליחה שאני אומרת את זה, אבל ילדים שהיו להם מורכבויות מול ההורים, יש להם מורכבויות מול אלוקים. זה קשה להם להתחבר לאלוקים, אז הם חושבים שזה שאלות של שכל, נכון? טוב ורע בעולם, הייתה לי לפני הרבה שנים. אני לא צריך לאכול עולם. וגם יגידו לכם, אל תפנקו אותו, תפנקו אותו, תפנקו אותו. שילד ידע שיש מישהו בעולם שרוצה לתת לו הכל. ברור שלא תוכלו לתת לו הכל, אני גם מקווה שלא תיתנו לו הכל, אבל שהוא ידע את זה, שהוא ידע שאלוקים רוצה לתת לו הכל. זוכרות את חוני המעגל שמוריד לנו גשם ככה וככה וככה וככה? זה מה שחוני מלמד, אתם בנים של אלוקים. זה מאוד מאוד משמעותי. זה לא קל, זה לא קל לקום בלילה. אני, מי יש חשק לקום בלילה? ואת חצי ישנה, ואת לא זוכרת אם התעוררת לפני חצי שעה או לפני שעתיים, את לא זוכרת כלום, אז מהו? אבל איזה פלא שאת זוכה להיות זאת שנותנת לו. את, זה רק את. אין מישהו אחר. אין מישהו אחר. כן, רות. נפתרה הבעיה? אני מסכימה שתשאלו שאלות כידוע. כן.
אבל
איך?
טוב, לא
רוצה
את הדוגמאות, אבל לא משנה, יש להם דוגמאות. שבמשפחה שממש
משועבדים
הילד,
ברמה
שהילד לא יודע
לשחק לבד כערים. בסדר, אז בוא נרגע, בסדר? לא התכוונתי להיות משועבד לילד, בסדר? אבל לשים לב, מתי הוא באמת זקוק לך? מתי הוא צריך אותך? מתי אתה נותן לו את הביטחון בעולם? תקשיבו, כשתינוק הולך למעון, אני לא יודעת באיזה גיל, 3 חודשים או 0.5 שנה, אז נגמרו החיים האלה. המטפלת משקיבה את כולם באותו זמן, ואם הוא לא עייף, לא משנה, לא יהיה. הוא אישן. היא מאכילה את כולם באותו זמן. היא מושיבה את כולם באותו זמן לשחק. הכל זה מתחיל במעון, ועובר לגן, ועובר לבית ספר, אני לא רוצה לדבר על בית ספר, וכן הלאה וכן הלאה. זהו, מאותו רגע, הוא חייב לעשות מה שכולם עושים. ומה אם הוא מרגיש? מה קורה אם ילד בגן באמצע המפגש בא לו לקפוץ? בא לו לקפוץ. בא לו לקפוץ. באמת בא לו לקפוץ. הוא לא יכול לקפוץ. הוא בא לו לשיר. הוא לא יכול לשיר. למה? כי עכשיו יש מפגש. עכשיו הגננת מדברת. מה פתאום שהוא יקפוץ? בא לו להתגלש במגלשה עכשיו. לא כשכל הילדים. אין דבר כזה. עכשיו, אין לי עצות לגננת, אני לא יודעת מה להגיד לגננת. בסדר, אין לגננת ברירה, ככה המערכות בנויות. אני לא מדברת על בית ספר. הוא חייב לבוא ולשבת בשמונה בבוקר בשורה השנייה בכיסא השלישי ולשמוע את המורה לגיאוגרפיה מלמדת על אנגליה, וזה לא משנה אם זה מעניין אותו או לא מעניין אותו, אם זה קשור אליו עכשיו או לא קשור. אין ברירה, בסדר? אין ברירה. אני לא רוצה להכניס אותנו לדיכאון. בינתיים ככה בנויים בתי הספר, אבל רק תבינו בכמה מסגרות הוא נמצא, והוא חייב, 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 מגיל רך מאוד מאוד מאוד. אין לי פתרונות, סבבה? אני לא יודעת איך אפשר לעשות גן שכל ילד עושה מה שהוא רוצה. אין לי מושג. צריך בשביל כל ילד גננת פרטית. אז אי אפשר. אז לפחות בבית. לפחות בבית שיהיה לו מקום שהוא יודע שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא זרק את המגפיים שלו עם הבוץ באמצע הסלון, ואימא, היא יכולה להגיד לו שחבל, או שלא כדאי, או שפעם, אבל בוא נרגע. הוא זרק את זה כי הוא יודע שיש מקום אחד בעולם שאפשר לזרוק את המגפיים ואוהבים אותו. ויש לו מקום, וזה לא משנה אם הוא עומד על הראש או לא עומד על הראש, לובס מרטוטים או לא לובס מרטוטים, שידע שיש מקום אחד שהוא שלו. בכל המקומות הוא חייב. יש מטפלות יותר חמודות, יש מטפלות פחות חמודות, בעזרת השם שהילדים שלכם יהיו רק אצל חמודות. אבל בסוף זה לא החיים שלו, בסוף הוא במסגרת. לא נורא ש... אה, נראה לי שהחזרתי. נראה לי, נראה לי. שאני נועמת נאומים חוצבי להבות, בעד האימהות. זה אחד, באמת, אני יכולה לדבר על זה שעות. נעצור כאן, בסדר? אני שמחה. אחרי שכולם לא רוצות להתחתן בגללי, אז לפחות אתם רוצות להיות אימהות. זה מה שאני אומרת, לפחות אימהות אתם רוצות להיות. אולי בזכות זה תתחתנו. רגע. יכולות לשכוח את זה. הקיצר, אני מרגישה שזה זכות. זה זכות מטורפת שאלוקים נתן לך. גם לבעל שלך זה אין את הזכות הזאת. הוא לא יסחוב את התינוק ברחם, הוא לא יכול להעניק את התינוק, ברור שהוא צריך לעזור לה, חד משמעית, במה שצריך, חד משמעית. אבל את הזכות הזאת להיות אמא, רק את קיבלת. זהו. זה לא שלו, זה רק שלך. וזה מה שעושה מרים. היא מחזירה את משה לאימא שלו. מה זה עושה למשה? מה כתוב בפסוק י' א', ויהי בימים ההם, ויגדל משה ויצא אליך ויר בסבלותם. קורה פה משהו עזוי. משה נמצא שנים בארמון פרעו. שנים, אתם מבינות? שארמון פרעו זה הכל פאר והכל הדר, ויש לך כל מה שאתה רוצה וכל משתחווים אליך ומשקיעים בך ומה לא. כן, דיברנו אתמול על עירוני ובת מלך, הכל יש לו. הכל בכל מכל כל. יש דעות בחזל מתי הוא יצא אליך, ויש כאלה אומרים בגיל 16, יש בגיל 20. אני חושבת שלפי רוב הדעות הוא בן 20. איך זה יכול להיות שהנסיך הזה יוצא מהארמון, תקשיבו טוב, יוצא החוצה, מסתכל על העבדים האלה, המלוכלכים האלה, השפלים האלה, סליחה שאני אומרת, סליחה, המסריחים האלה, סליחה, זה רק בשביל שתבינו. אתם זוכרות שהם לא חזרו הביתה? לא, מי חזר הביתה? לא היה כוח לכלום. הוא מסתכל והוא מרגיש, זה האחים שלי, ויצא אל אחיו. איך זה יכול להיות שהוא מרגיש את זה? זה בגלל שמרים התעקשה שהוא יינק מאמא שלה, זה היא עשתה את זה. הוא נמצא במציאות כל כך הפוכה ממה שהם נמצאים. כאילו, איך אתה בכלל מסתכל עליהם? איך אתה בכלל מוכן להתקרב עליהם? איך אתה מוכן להיות, כאילו, לדאוג להם? וירא בסבלותם. הוא מרגיש, זה האחים שלי. אני נמצא במקום אחר, 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 וזה האחים שלי. כן. יש לו נשמה, אבל את מבינה שאם הוא לא היה אצל אמא שלו, זה יכול היה להתחספס. תחשבי, שנים, 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 הוא גדל במציאות אחרת לגמרי. למה ש... זה מה שחזל מנסים לומר, שהשלוש שנים הראשונות האלה זה מטביע את חותם. אז זהו, עכשיו אתה שייך. כל מה שתלמד ו... תראו, הכל אפשר לחסות בקליפות, בסדר? זה גם נכון. אבל ככל שאמא יותר משקיעה בשנים הראשונות, זה יותר הולך עם הילד שלו. וזה מה שקורה עם משה. ההימצאות שלו צמוד ליוכבד, זה משאיר אותו חי. מחובר לנשמה.
אבל זה לא
משה צריך להיות בארמון של פרעה, הוא חייב ללמוד מנהיגות. הוא הולך להוציא עם של 600 אלף גברים, היינו איזה 2.5 מיליון אנשים. איך הוא הוציא אותנו אחרי 210 שנים שהיינו במצרים, ו-90, מתוך זה 90 שנה של שיעבוד, אנחנו גמורים. אנחנו, אמרתי לכם, 90 שנה. ואמרתי לכם, אם קשה לכם לדמיין, תדמיינו את אותנו בשואה יוצאים עם הקוטנות האלה, עם המספרים, בלי, איך בכלל לא מזהים מי זה הבן אדם, מה השם שלו, כלום שנים, של עבודת פרך, זה ריסוק של האישיות, זה מטורף, הוא חייב לגדול בארמון של פרעה, אבל יוכבד שמרה עליו שהוא יישאר מי שהוא. טוב. אז בזכות מרים משה יוצא, ואחר כך משה נאלץ לברוח. את כל זה ראינו בפרשה שלנו, נכון? כמה שנים משה נמצא במדיין, אתם יודעות? נניח שהוא יוצא בגיל 20, בורח ממצרים, כמה שנים הוא במדיין? 60 שנה. 60 שנה משה רואה את צון יתרו במדבר. 60 שנה הוא מכין את עצמו בהתבודדות למנהיג, לתפקיד שאותו הוא יקבל. לא נדבר עכשיו על קבלת התפקיד, נדבר על זה בעזרת השם לפני פסח, על כל הדיון שראינו בפרשה שלנו בפרק ג' שהשם אומר לו ככה ואומר לו ככה ואומר לו ככה ואומר לו, לא ניכנס לזה, בסדר? רק אחרי 60 שנה משה חוזר למצרים. זוכרות, הקשבתם בסעודה שלישית לדבר תורה? ויאנחו בני ישראל מן העבודה. רק אחרי שאנחנו נאנחים וצועקים אל השם ותעל שבתם אל האלוקים, אז משה חוזר אלינו. בסדר? חוזר, עשרת המכות, אנחנו יוצאים ממצרים, ואז אנחנו מגיעים לים סוף. בסדר? סליחה שעברנו את זה תוך שתי דקות, אבל אנחנו עכשיו לומדות על מרים. כן. כן, זה, קודם כל, מרים נבעה את זה עוד לפני שהוא, כן, הוא ידע, הוא ידע.
אז למה הוא מבטק
שאין אנשים יוצאים? נדבר על זה. נדבר על כל הפרק הזה בעזרת השם לפני פסח. סבלן. כן. כן, אנחנו מסכימים לשאלות גם מסביב. שאלה
אם זה היה, כאילו, אנשים בתורן, כאילו, הם נולדו כאלה,
כן, יש להם משה ואהרון ומרים איזה נשמה מיוחדת, ברור. אבל גם אנחנו צריכים לחיות חיים גדולים, כל אחד לפי השם שלו. אמרתי, אנחנו צריכים ללמוד אולי מחר על השם, כל אחת על השם שלה. אנחנו באמצע זה. זוכרות פעם את הבעיה ורב הילדים שהסתכלו, היו בבית מדרש, אחד הסתכל לתקרה, אחד לשמיים, זוכרות? מתי למדנו את זה? בקיצור, אנחנו צריכות להמשיך משם. לשמות שלכם, לא לשמות של הבעיה ורב. טוב, טוב, כן. אבא נותן את הכל, את יודעת, שבלי הזרע של האבא לא יצמח כלום. בעזרת השם, כל שיעורי איש ואישה נסביר מה התפקיד של אבא בבית, מה התפקיד של אמא בבית, למה צריך גם את אבא, מי צריך אותו בכלל, נכון? מה, נסתדר בלעדיו. אז לא. אנחנו לא נסתדר בלעדיו, נדבר על זה. בסדר? בעזרת השם. נדבר גם על איך זה מופיע ביחד, בעזרת השם. נלמד על זה, בסדר? שיעור איש ואישה, נחכה בסבלנות. טוב. אני בפרשת בשלח, בסדר? יצאנו ממצרים, עברנו את עשרת המכות, הגענו לים וצעקנו להשם ולא ידענו מה לעשות, כי מצרים היו מאחורינו והים היה מלפנינו, וחשבנו שעוד רגע וכולנו עובדים, באלף הולכים לאיבוד. ואז ריבונו של עולם אומר למשה להרים את המטה, ונחשון בן עמינדב נכנס לים ואנחנו אחריו, וכל מצרים טובעים בים. בסדר? אני בפרק י' פסוקים אחרונים, אני מקווה שאמרתם את זה בתפילה. תפילת שחרית, וישה השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו העם את השם וימינו בהשם ובמשה עבדו. ואחרי שנקרא לנו הים ומצרים טובעים בתוכו, ואנחנו רואים את הישועה המופלאה, מופלאה, מופלאה שריבונו של עולם עשה לנו, אנחנו שרים שירה. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם ויאמרו לאמור. משה עומד עם כל הגברים ושר שירה ארוכה, יוטט פסוקים שמתארים באריכות את כל הניסים שהתרחשו בקריאת ים סוף. מכירות את שירת הים? יופי. אז אנחנו לא נקריא את שירת הים, אנחנו נראה את שני הפסוקים שמופיעים אחרי שירת הים, וזה גם מופיע לנו בדף שלנו. אומרת התורה, אחרי 19 פסוקים של שירת הים, פסוקים מופלאים, מתארים באמת לפרטי פרטים את מה שהתרחש, כתוב כך. ותיקח מרים הנביאה, אופס, קוראים לה מרים. שמתם לב? שימו לב. אחות אהרון את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות, וטען להם מרים, שירו להשם כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה וים. אז הייתה שירה של גברים, ובמקום אחר הייתה שירה של נשים. הם לא היו בסניף מעורב. הם היו בסניף נפרד. כל עם ישראל כולו היה בסניף נפרד, לא נדבר על זה עכשיו. זה היה רק רמז. מה קורה? למה יש שירה של גברים? למה יש שירה של נשים? אם אתם שמות לב, אצל הנשים, אצל הגברים יש שיר שהוא מילים? אצל הנשים יש תופים, יש מחולות, ולעומת 19 פסוקים של הגברים יש 9 מילים שהנשים אומרות. שירו להשם כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה וים. נגמר. קצר, קצר, קצר. בואו ננסה להבין. שוב, אנחנו רוצות להיפגש עם מרים. אנחנו גם רוצות להבין למה קוראים לה פה מרים. זוכרות את מרים על שם המרירות? אז זה גם שאלה שנשאל. אנחנו רוצות להבין מה משמעות התופים, מה משמעות המחולות, מה משמעות הפסוק הזה. כן, אדר. רגע, אדר, רצית לשאול משהו?
לא כתוב
שאולי,
אני לא משאולי. כאילו, בעד יש שם משאולי ישראל. יש
שם לא יכול להיות. עוד פעם, מה את אומרת?
בעד יש שם משה
ובני ישראל. בני ישראל זה בני, הבנים. אז תכף את תראי שזה, שרשי יסביר לנו שהוא לחוד והיא לחוד. כן. כן, אחות אהרון מסבירים, לא ניכנס לזה. כתוב שהיא ניבאה, מרים הנביאה, היא ניבאה על משה כשהיא הייתה רק אחות של אהרון. בסדר, אבל לא ניכנס לזה. בואו נראה את רשי. יש לכם רשי בדף? רשי רואה צורך להסביר מה זה המילה טוף. האם יש פה מישהי שלא יודעת מה זה טוף? מאיזה גיל אנחנו יודעים מה זה טוף? בערך מגיל? כן, בגן. בגן הביאו לנו טוף, נכון? למה רשי צריך להסביר לי שטוף זה כלי של מיני זמר? אני יודעת את זה לבד. רשי לא מסביר אף פעם סתם. בסדר? אומר רשי, בתופים ובמחולות מובטחות היו צדקניות שבדור, שהקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים והוציאו תופים ממצרים. רשי אומר דבר מופלא. אנחנו יצאנו מצרים בחיפזון. כמה חיפזון? עד כדי כך שלא הספקנו להדפיח את הבצק. אפילו את הדבר הכי בסיסי, לחם לא היה לנו, היה לנו מצות. מה קורה כשאדם בורח בחיפזון? מה הוא לוקח? הוא לוקח קצת בגדים, נכון? הוא לוקח קצת חפצים שחייבים לדרך. אולי הוא לוקח איזה אלבום כי הוא לא רוצה לאבד את הדברים היקרים שלו, אולי קצת תכשיטים. אבל אין לו זמן לקחת את כל הבית. מה פתאום אנשים לוקחות תופים? מה נפל עליהם? אומר רשי, טוף, זה באמת טוף, זה טוף. איך זה יכול להיות שאנשים לוקחות תופים? מה נפל עליהם? אומר רשי, זה בשם חז"ל, מובטחות היו צדקניות שבדור. מה הכוונה מובטחות? מי הבטיח להם?
היה להם בתוך הלב שלהם ביטחון בישועה. הם היו תלמידות של מרים שהייתה יכולה להסתכל מרחוק. הם היו תלמידות של מרים שאמרה לאבא שלה, תמשיכו להוליד ילדים. הם היו תלמידות של מרים שהחייתה את הילדים כשפרעה אמר להרוג את הילדים. והיה להם ביטחון פנימי, אמונה פנימית. זה תכונה נשית. לנשים יש כוח של ביטחון בישועה. כוח של אמונה גדול, 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 בתוך תוכם. אומר רש"י, הם הוציאו תופים כי היה ברור להם, ברור להם שמה? שיהיה על מה לשיר. הם לא ידעו מה יהיה, הם לא ידעו איך יהיה. היה ברור להם שתהיה ישועה. ולכן הם הוציאות תופים ביחד עם הדברים הכי, הכי, הכי בסיסיים של החיים. ואז אומר רש"י, ותן להם מרים, משה אמר שירה לאנשים, הוא אומר והם עונים אחריו, ומרים אמרה שירה לאנשים. השירה של אנשים היא אחרת לגמרי מהשירה של הגברים. מתי אנחנו מעריכים בדיבור? מתי אנחנו מעריכים בתיאורים? כשאנחנו מרגישים שאנחנו לא מספיק מחוברים, מבינים, יכולים להגיד את הדבר, אז מתארים אותו ככה ואחרת, ומהצד הזה ומהצד הזה, ובסוף יוצאת שירה ארוכה ארוכה ארוכה. למה אצל אנשים זה 9 מילים? כי אנשים כל כך מחוברות, אנשים כל כך קשורות לישועה, אנשים כל כך בטוחות בישועה, שהן לא צריכות הרבה מילים. 9 מילים, והכל נמצא בתוך 9 המילים האלה, לא צריך יותר מזה כלום. אז קודם כל הן הרבה הרבה יותר מחוברות. אומר השלה הקדוש, תקשיבו טוב, דברים מופלאים, אומר השלה הקדוש. אומר השלה הקדוש על הנשים, וזהו, תשורי מראש המנה. תשורי מראש המנה, זה פסוק משיר השירים. אומר השלה הקדוש, זה פסוק על הנשים. מה זה תשורי מראש? כלומר, התחיל לשורר מראש. מה זה מראש? דהיינו, מקודם אשר נעשה לך. עוד לפני שהייתה הישועה, הנשים בטחו בישועה, הנשים. וזה מצד האמונה, אומר השלה הקדוש, באישה יש יותר אמונה מבאיש. ביציאת מצרים זה התגלה אצל הנשים. אנחנו עוד נלמד את זה גם במערל. בהקשרים אחרים, אומר השלה הקדוש, תקשיבי טוב כי את אישה. וזה ומצינו מידה זו בנשים יותר מבאנשים. ובזכות נשים צדקניות נגלו ישראל ממצרים. גאולת מצרים זה מכוח הנשים דווקא, עוד נדבר על זה. כי האמינו בהשם ולקחו תופים ומחולות, כי האמינו בתשועת השם אשר יעשה להם. כשהן לוקחות תופים, הן אומרות, אנחנו חייבות תופים כי אנחנו יודעות שהישועה תהיה, אנחנו נהיה חייבות להודות על הישועה. זה חלק מאיתנו. אבל זה לא הכל. אומר השלה הקדוש, ונתהפכו הנשים לגבורת האנשים, להיותם אמיץ לב והאנשים לנשים. תקשיבו מה אומר השלה. ביציאת מצרים, נכון? המין החזק זה הגברים, נכון? אנחנו לא ניקח להם את זה. המין החזק זה הגברים. אבל אומר השלה הקדוש, ביציאת מצרים, מי שהיו המין החזק זה היו הנשים. ומי שהיו המין החלש זה היו הגברים. איך הוא מוכיח? הוא מוכיח את זה. הוא אומר, על כן כתיב באנשים לשון נקבה. כתוב, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה. איך היה צריך להיות כתוב? את השיר, זה של גברים, לשון זכר. מה התורה רומזת? כשהיא כותבת את השירה, שיש בהם איזושהי חלישות בגברים. אז זה כתוב לשון נקבה, במקום לשון זכר. ומה כתוב אצל הנשים? ובנשים לשון זכר, כתוב וטען להם מרים, במקום וטען להן. התורה לא התבלבלה, זה רמז, זה כתוב בניסתר, אנחנו לא רוצים להעליב את הגברים, נכון? אנחנו גם לא רוצות להתגאות ולהגיד שדווקא אנחנו מאמינות. מה? זה אני לא יודעת.
לא, אם היה אולי בנים ליום להשליך.
כן, אבל יכול להיות, אבל הוא לא מדבר פה על טכני, הוא מדבר פה על... וגם תזכרי שכל אחת ילדה שאישה בקרס אחת, אז זה לא בטוח. אבל לא משנה, זה לא כמותי, אומר השלה הקדוש, לנשים הייתה איזה, הייתה עוצמה ועוז וכוח גדול של אמונה ביציאת מצרים, ובזכות נשים צדקניות, כן, מובטחות היו צדקניות, שבדר... זה גם אתם, זה גם אתם. זה לא היה רק במצרים שיש נשים צדקניות. נשים הן צריכות להיות צדקניות ולהופיע את הגאולה. אז אמרנו שהן גם לא צריכות להגיד הרבה מילים, אמרנו גם שהשתה להן עוצמה, הן גם חוללו במחול. מה זה מחול? בסדר? יש גמרא במסכת תענית שאומרת, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול הצדיקים בגן עדן, והוא יושב ביניהם, וכל אחד ואחד מראה עליו באצבעו שנאמר, ואמר ביום ההוא, הנה אלוקינו זה, קיווינו לו ויושיענו, זה השם קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. למה ריבונו של עולם עושה עם צדיקים דווקא מחול? מה יש במחול? למה הוא לא לומד איתם תורה? למה הוא לא יושב איתם ומדבר איתם בדברים? מה זה מחול? מה זה המחול של הצדיקים בגן עדן? ומזה נלמד מה זה המחול של הנשים. למה רק הנשים חוללו והגברים לא? לא נקרא את הכל, אל תדאגו, אבל נקרא חלק. המהר"ל מסביר את זה בספר שנקרא באר הגולה. בסדר? תסתכלו בבקשה בדברים של המהר"ל. אומר המהר"ל כך, עוד תדע להבין עניין המחול. יש פה מישהי שמחוללת? יש פה מישהי שרוקדת? כדאי לה להקשיב, זה דברים נפלאים. אומר המהר"ל, דע כי השמחה הוא מצד הנפש. כי השמחה היא כאשר האדם הוא בשלמותו. ואין שלמות רק אל הנפש ולא אל הגוף החומרי. מצד שהגוף החומרי הוא בכוח ולא בפועל, ואין בו שלמות כלל במה שאינו בפועל, ויש לו כבדות הטבע. אדרבה, מצד הגוף החומרי שהוא בכוח, תימצא התוגה. אומר המהר"ל, שמחה אמיתית של האדם היא לא נובעת מהחומריות שלו, היא לא נובעת מהגשמיות שלו, זה לא. זה רק מהצדדים הנפשיים והרוחניים שלו. שמחה אמיתית, זה לא שייך לגוף, נכון? אולי את אוכלת גלידה ואת חושבת שעצמך, זה לא, זה לא. זה אולי טעים, אבל זה לא משמח. שמחה אמיתית זה שייך לנפש של האדם. הגוף בדיוק הפוך, הגוף החומר הוא הרבה פעמים יוצר באדם כבדות, יוצר באדם כאב, יוצר באדם צער, כשהוא מפיל את עצמו בתוך החומריות הזאת. לפיכך תקשיבו טוב, כאשר האדם מרקד יש בו שמחה יותר, כי הנפש בשלמות כוחה, ואז נמצאת השמחה. מה קורה כשאדם מרקד? כשאדם מרקד הוא מתרומם מעל הקרקע, הוא מנסה לומר לעצמו בריקוד, אני לא רוצה להיות כבול למגבלות הארציות של החומריות בעולם הזה, אני לא רוצה להיות מוגבל בצמצומים הפיזיקליים של העולם הזה. נכון, אני חלק מהעולם הזה, אבל אני רוצה להצליח להיות מעל זה, להתרומם. למה קוראים למרים מרים? מלשון התרוממות. הריקוד של הנשים זה ביטוי לזה שבתוך השיעבוד של מצרים הם הצליחו להתרומם. כן, זה כל פעם חוזר לי לרב ולדמן. הם לא חיו רק את הצער והכאב שהיה שם, והאיסורים והשפלות. הם הצליחו לרקוד, היה להם ריקוד של חיים. אני לא יודעת אם הם רקדו במצרים, אבל הריקוד שהם רקדו, המחולות שהם חוללו בקריאת ים סוף, זה ביטוי למחולות שהיו בתוכם. אומר המהר"ל, לפיכך אמר שהקדוש ברוך הוא יעשה מחול הצדיקים בגן עדן. כי הצדיקים כאשר יהיו בגן עדן יהיו מסולקים מן החומר האחור ותהיה הנפש גוברת, לא כמו הרשעים שאף כאשר ייפרדו מן העולם הגשמי, מפני שכאשר היו בעולם הזה הייתה נפשם נמשכת אל הגוף שהוא חומרי, ולפיכך אף אחר ייפרדה מן הגוף, אין נפשם נבדלת מן החומר ולא יהיה להם המחול הזה, כי נפשם לא תהיה מסולקת. למה רק צדיקים רוקדים עם הקדוש ברוך הוא? כי רק צדיקים בעולם הזה ניסו להתרומם מהעולם הזה. הרשעים לא רוצים להתרומם, הם רוצים להיות בתוך הבוץ, בתוך האיכסה של העולם הזה, בתוך הגשמיות, בתוך החומריות. אין להם מדרגה של ריקוד בעולם הזה, אז גם לא תהיה להם מדרגה של ריקוד בעולם הבא. אז מרים זה גם מלשון התרוממות, מרים זה גם מלשון מרי, מרד. היא מורדת בחוקים של עולם הזה, היא לא מקשיבה לחדשות, והיא לא מקשיבה לתקשורת, והיא לא נחלשת מזה, וזה לא מעניין אותה מה אומרים. היא יודעת שיש תוכנית אלוקית בתוך כל הכאב, בתוך כל האיסורים, והיא תנצח, התוכנית האלוקית. אז כל הזמן היא מתרוממת, כל הזמן היא במרי. מתי זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי עכשיו. כשרק אנשים מחוללות, כי רק אנשים זוכות להיות במדרגה של מחול. זה כוח שלך. את אישה, ולאישה יש כוח של אמונה, ולאישה יש כוח של ביטחון בישועה. ואת יכולה להופיע את זה, וגם עלייך יוכלו לכתוב בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל. איך את יכולה לעשות את זה? תקשיבי למערל, תקשיבי לשלה הקדוש, תקשיבי לרשי, תקשיבי לתורה, ותאמיני שזה תמון גם בתורה. הלוואי שנזכה בעזרת השם. נעצור כאן.